לימוד המבוא לתפילה. ואנחנו בברכות של תפילת העמידה 18, ואנחנו בברכת המינים, ככה אני מבין, נכון? ברכת המינים. ברכת המינים מבחינה היסטורית היא שונה משאר הברכות. הרי מה? כן, בבקשה. משהו למדנו בשיעור קודם, כן, בבקשה.
נאמר פה שבברכת שיבנו, בברכת חיי המתים, שהתשובה שלנו היא לא פחות מחיי המתים. ואחרי זה שחשבתי על זה, אין אפילו בכלל מה להשוות, התשובה שלנו, מה שנקרא, לא רע ממת אלא תחיית המתים. כי עם כל הכבוד, שבור העולם שעשה את הדבר הכי גדול שיש בעולם, זה בור העולם, הוא כל יכול. ואנחנו, כשהוא עושה משהו, א', שאנחנו מבינים את מה שהוא רוצה. וזה בבחירת האדם, כפי שאמרנו, יש לאדם בחירה. ופשוט גם מקיימים את זה, גם כשזה מתאים או לא מתאים לאדם, ובשיתוף פעולה עם בורא, כשאנחנו מסביר, אז זה הרבה יותר גדול מתחילת המתאים, הרבה יותר גדול.
כלומר, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שבשיעור שבו למדנו על ברכת מחיי המתים, אז אמרנו שהתשובה זה כמו תחיית המתים. אין בינו מקורות, רשעים נקראים מתים, כשחוזרים בתשובה אז נמצאים חיים, אז בקיצור זה כמו תחיית המתים. אתה אומר שכשחשבת על זה, אתה אומר זה בעצם התשובה שלנו לא רואה ממטר את תחיית המתים. שהרי זה שאנחנו עושים הכל בשיתוף פעולה עם הבורא, וזה מועיל, זה משהו הרבה יותר גדול מאשר פעולת תחיית המתים שהקדוש ברוך הוא עושה, שהרי הוא כל יכול, אז מה החוכמה? עד כאן דברי קודשך. דבריך אינם סותרים מה שאמרנו, אני לא אמרתי שזה יותר גדול או יותר קטן, לא אמרתי וזה ממד כזה, ממד כזה, הכל בסדר, הלאה, שכוח. ובכן, ברכת המינים שאנחנו עסוקים בה כעת, היא ברכה שמבחינה היסטורית היא שונה משאר הברכות. שאר הברכות נתקנו ביסודן על ידי אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך על ידי שמעון הפקולי ביבנה. אחר כך היה, מה? מי שהזכרנו אותו בערך 7 פעמים בשיעורים על התפילה, שמעון הפקולי. כן, בשביל מי שמגיע לשיעור בקביעות כמובן. טוב, שמעון הפקולי ביבנה הוא זה שסידר את הברכות, ואז רבן גמליאל אמר, מי יוכל לתקן את ברכת המינים? זאת אומרת שבאותם הימים היה צורך היסטורי להוסיף ברכה בתפילת העמידה. כן, מה הסיבות ההיסטוריות? מדובר היה לדחות את המינים מחוץ ליהדות. מי היו המינים? מה אתה רוצה? כן, ודאי. אז הפרש הזמנים, אם אנחנו נלך מאנשי כנסת הגדולה עד ברכת המינים, יש לך משהו כמו 500 שנה.
500 שנה היו 18
ברכות. נכון. עכשיו, אם אתה הולך לפי שמעון הפקולי ביבנה, אז לא ברור בדיוק מה הפרש של הזמנים, יכול להיות שמעט. אבל שמעון הפקולי הרי הוא זה שהחזיר את התפילה לסדרה. כן, אבל היא קדומה, היא מאנשי כנסת הגדולה. עכשיו, השאלה לגבי ברכת המינים. מה היה הצורך? הצורך היה לדחות את המינים מחוץ לאומה. מי הם המינים? המינים היו הכת הנוצרית הראשונה. לא רק הם נקראו מינים, היו כל מיני כתות, מכל מיני סוגים, גנוסטיות כאלה. אבל אחת מהכתות האלה, שבסוף נהייתה הנצרות, הייתה כת המינים. שהייתה מורכבת בתחילתה כולה מיהודים בלבד. היו כולם יהודים, ובאיזשהו שלב הוחלט להוציא אותם מעם ישראל. והשאלה היא למה? למה הוציאו אותם מעם ישראל? האם מפני התיאולוגיה שלהם? לא. הרי היו המינים לא פחדו לומר את מה שהם חושבים על ישו, שהם חושבים אותו למשיח, לאלוה, למה שאתם רוצים. לא זה מה שגרם להוציא יהודים מן הכלל. כלומר, גם יהודי מקולקל מאוד, הוא בפנים. אבל כאשר הם התחילו לשתף פעולה עם השלטון הרומי ולרדוף את שאר היהודים, אז הוחלט להוציא אותם. מה פירוש הדבר לשתף פעולה עם השלטון הרומי? הם יצאו מתוך תזה שהיהודים, כלומר שיש תורה, ואפילו חלקם הגדול היו מקיימים מצוות, אבל הם סברו שצריך לבטל את ההבחנה הלאומית בין ישראל לעמים. איך אמר פאולוס? לא יווני ולא יהודי. לא יהודי ולא יווני. אז מה הוא למעלה מזה? כן? לא יהודי ולא יווני, אין הבחנות כאלה. ולכן הוא רצה לבטל את המושג של עם ישראל. התוצאה הייתה שבאמת המינים התחילו להשתתף ברדיפה של היהדות על ידי הרומאים, ומשום כך היה צריך להוציא אותם. כלומר, דבר מאוד חשוב להבין, שמה שמפריד מן היהדות זה שבירת הסולידריות הלאומית, ולאו דווקא התיאולוגיה. שוב, נזכור את זה. אני רוצה לציין שעד אותם הימים, הנוצרים היו מתפללים עם כולם בבית הכנסת. היו עוברים לפני התיבה, עוברים לתורה. ודאי שידעו שהם נוצרים. ולא עוד, אלא כל זמן שבית המקדש היה קיים, אחרי שישו נצלב, הם היו עולים לרגל ומקריבים קורבנות כמו כולם. כלומר, אי אפשר היה להבחין, מבחינה חיצונית, בין יהודי כזה ליהודי כזה. כולם נראו צדיקים, עם פאות, שטריימל, מה שאתה רוצה. כן? מה? עכשיו, כן, היו בבית הכנסת, והיו באופן מכריזים על כך שהם נוצרים. כלומר, הם לא ראו את עצמם כמשהו שמחוץ ליהדות. מה זאת אומרת שהם רדפו את מי שנמצא בבית כנסת? הם רדפו, הם שיתפו, כלומר, היו רדיפות מדי פעם וכו', הם שיתפו פעולה. באיזה דרגה של שיתוף פעולה קשה לנו לדעת. אבל הם שנאו את הרעיון של לאומיות יהודית.
השטינקרים.
חלקם היו שטינקרים, נכון. אז בקיצור, מה שעשו, עשו את ברכת המינים. איך ברכת המינים מפרידה אותם? זה דבר מעניין. פשוט מאוד. מכיוון שהברכה מכוונת נגד המינים, אז המינים כבר לא יכולים להיות בבית הכנסת. וכי הוא יענה אמן על ברכה שהיא נגדו, וכי יעלה לתיבה, ויגיד ברכה שמכוונת נגדו. כלומר, התקנה של ברכת המינים היא זו שגרמה להם להקים להם כנסיות. וככה נפרדה הנצרות מן היהדות.
ערבית לא הייתה לו בעיה. ערבית לא הייתה לו בעיה.
ערבית לא הייתה לו בעיה. כן, זה נכון. אבל תפילת ערבית רשות. כן. שאלה שלא במקומה. האם הרב ייתן זמן לשאלות בהלכות פסח, אם כן מתי? לא. אין לי כוונה לתת שיעור על הלכות פסח. יש הרב אנטבי והרב רנן ביגון גם ביום העיון ייתן על זה שיעור. ולכן אני לא מתכוון לעשות את זה. אני מעביר שיעור בבית הכנסת שלי בשבת הגדול, שבו אני גם מתייחס להלכות פסח. אתה רוצה, תבוא לשבת אצלם. עכשיו, שאלה הבאה, אם כך ראשוני הנוצרים, אם היו כאלה, שלא היו מויסרים, לא הוצאו, מה בתיאולוגיה הנוצרית בהגדרה הוא אנטי-לאומי יהודי? לא, הוציאו את כל הנוצרים בגלל שהם הזדהו עם רדיפת היהדות. עכשיו, מה בתיאולוגיה הנוצרית הוא בהגדרה אנטי-לאומי יהודי? פשוט, הנצרות, זה מה שהיא טוענת. הנצרות טוענת, צריך לבטל את ההבחנה בין ישראל לעמים. בסדר? כל העמים כולם קדושים, ולא רק בכך שיאמינו בישו. כן.
למה
אנחנו מברכים את הברכה הזאת? כי היא נתקנה, מה זאת אומרת?
אבל בתלת הברבתל
אהבה. אתה אומר שמאז שהנצרות יצאה מהיהדות הזו, נגמר, כבר אין צורך. אז זאת ברכה שמכוונת נגד כל מי שמתאים להגדרה הזאת. מי מתאים להגדרה הזאת? מסביר הרב, באגרותיו, לבריאות ובמאמריו, שהכוונה לכל מי שהוא שונא את האומה בחפץ ובפועל.
יש כאלה היום לתרגיות הקנות?
גם באיגרת הקנה. מה? הוא צריך... יכול להיות שיש, אם אין אז מה. אבל יש גם, יש גם. כן, למשל, מועמר קדאפי, הוא שונא את האומה בחפץ, בפועל הוא גם עושה מעשים נגדה, נכון? והרי אמו יהודיה, אז אם כן, לפי ההלכה, הוא יהודי והוא בכלל אמינים, נכון? מה?
והוא צריך להיות יהודי.
ודאי, מדובר ביהודי ששונא את האומה בחפץ ובפועל. כן. אם הוא שונא דתיים זה לא נקרא. הוא לא שונא את האומה, הוא שונא את הדתיים. כן, שלא יטעות.
לא
ידעתי
שאפשר להשלים איתו מניין.
מה?
לא ידעתי שאפשר להשלים איתו מניין.
למה שאי אפשר יהיה להשלים מיהודי מניין?
לא, לא ידעתי שאפשר להשלים.
שאי אפשר או שאפשר?
אפשר.
ודאי שאפשר, למה לא? אם קדאפי, לא, אי אפשר להשלים איתו מניין, כי הוא מן המינים, זה בדיוק העניין. כן. יש עוד כמה כאלה שמתנדבים פה ושם, אתם רוצים רשימה של שמות? לא, לא רוצה רשימה, אני יכול לתת לך, זה לא ארוך. כן, טוב, בקיצור, אז זה נקרא מינים.
אלה שבשואה, שישתם קרקו, מה הדין שלהם?
מוסרים? מוסרים באופן כללי, האם המוסרים הם בכלל זה? לא ברור בדיוק, יכול להיות, יכול שהם בכלל זה. כן. מי שמוסר את ישראל לגויים, כן, יכול להיות. טוב, אז בקיצור, למלשינים, הברכה הזאת היא ברכה שמבחינה היסטורית יש לה רקע מאוד ברור. הבעיה היא, מה שלא מובן, זה האופן שבו היא נתקנה. רבן גמליאל, שהיה אז נשיא הסנהדרין, אמר, מי יכול לתקן את ברכת המינים? אם אתה אומר את ברכת המינים מבחינה דקדוקית, זאת אומרת שברכת המינים כבר ידועה. אתה כבר יודע על קיומה. מה? כן, זאת אומרת שזה כבר ידוע. אז מה זה יכול לתקן? סימן שהיא עוד לא קיימת. אלא... מה? כן, אבל מה זה את ברכת המינים? הרי אתה צריך להגיד מי יוכל לתקן ברכה למינים או נגד המינים. אבל לתקן את ברכת, משמע שהברכה כבר קיימת. כן, מה אתה אומר?
זה משהו שכבר לדעתי תקנו אותו בפוטנציאל.
רגע, יש מאחוריך מישהו שרוצה להגיד. כן.
למה ברכה ולא כללה בעצם?
ברכה, אתה אומר, ברוך אתה השם.
כן, אבל לסמת השורש לה זה מין...
זה ברכה? זה ברכה של כללה. כן, זה מעניין, הדבר הזה. איך יכול להיות ברכה של כללה? טוב, זה גם חלק מהתשובה.
למה כללה?
מה אתה אומר, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויבי עמך מרע יקרתו, והזדים מרע תעקר, ותשבר, ותמגר, ותחלם, ותשפילם, ותכניים, מה זה? זה ברכות זה?
לא, אבל יש, הרב בעצמו אמר שפעם, אחד דרכים לעשות שלום, אחד דרכים לאהוב, זה גם דרך להילחם עם אויבים?
בסדר, זה כללה או לא?
מצד האמת לא.
אז זאת אומרת שאין כללה בעולם כלל. לפי דבריך, המושג כללה לא קיים.
כשמדברים על עולם אידיאלי, אז...
אני שואל אותך, האם יש כללות בעולם או לא? לפי דבריך, לא.
יש.
יש, בסדר. אז מכך אחד יכול להיות פה. בסדר. לא יתבלבל, כן? כמו למשל, הכל לטובה. אין הכוונה שהכל טוב. בקיצור, הסיפור הזה היה סיפור כואב, אבל צריך להבין איך רבן גמליאל אומר ברכת המינים. פשוט מאוד. הברכה הייתה ידועה מראש. כלומר, כשאנשי כנסת הגדולה תקנו 18 ברכות, הם נתנו מקום גם לברכת המינים, בשעה שנצטרך. כי הרי לא ייתכן שיבנו נתיבים, כלומר שתהיה ברכה סתם, ללא שיהיה נתיב רוחני המאפשר אותה. לכן, מראש, ברגע שאנשי כנסת הגדולה היו צריכים לתקן 18 ברכות, נצפה כבר הצורך לעשות ברכה כנגד המינים בבוא הזמן. נכון, המינים עוד לא הופיעו, אבל כבר היה צפוי שיופיעו. למה? בגלל סילוק השכינה בבית שני. הרי בכלל, כל הצורך בכלל לתקן ברכות, בא מפני סילוק השכינה. מאחר והשכינה לא מצויה, אני לא יודע באיזה מילים להשתמש. אז אני זקוק לנביאים שיגידו לי מהם המילים שצריך להשתמש בהן. ולכן, ברור שבעולם שבו השכינה מסולקת, אמינות תופיע. ולכן היה צריך, לכן מראש הניחו אנשי כנסת הגדולה מקום לברכת המינים. כשמגיע ההזדמנות ההיסטורית, שואל רבן גמליאל, מי יכול לתקן? כן, בבקשה.
הרב אז אמר בהקשר אחר שכאשר כשיש סילוק של שכינה, אז באופן אוטומטי, כאילו, כאילו, עולם הפילוסופיה כאילו צמח, נכון? אז בעצם השורש של המינוי זה בעצם כן תיאולוגיה. מצד אחד, מצד שני...
אני לא עושה, אני לא מבין. אתה אומר שאני אמרתי שברגע שהסתלקה השכינה...
מתי צלצו הפילוסופים?
הפילוסופים, לא התיאולוגים.
אז זה לא איזשהו שורש תיאולוגי
מיובד? ודאי, נו, יש יסוד תיאולוגי לנצרות, מה הבעיה?
מצד שני, שנאת המידת כלפי עם ישראל, כאילו, מאיפה דיבר? שנאת המידת
מה ש... רגע, יש כמה סוגים של שנאה. השנאה שהייתה בינינו לבין האומות בבית ראשון הייתה שנאה פוליטית. זה אומה מול אומה. בסדר? מה שקורה בימי בית שני ואילך זה משהו אחר לגמרי. כן, זה כבר לא על אומה נגד אומה, זה משהו רוחני.
אז יש איזה שורש תיאולוגי
בסופו של דבר? בוודאי, נו, אז מה? כן, אבל אנחנו לא מוציאים מישהו מכלל ישראל, אלא אם כן הוא שובר את הסולידריות הלאומית. בסדר? יהיו דעותיו אשר תהיינה. כן. מה הסיבה שכאשר מסתלקת השכינה מופיעים המינים? אתה אומר שלא הבנת, פשוט כי אני לא הסברתי. אבל אני אסביר לך, אם אתה כל כך רוצה. מה המינות אומרת? המינות אומרת, קודם כל, עם ישראל הפסיק להיות עם נבחר. נכון? זה הגיוני, סילוק השכינה. זה לכאורה נראה כמו ביטול הבחירה. יש מקום לאמירה הזאת. דבר נוסף, מה המשמעות... החווייתית של סילוק שכינה. שאלוהים מת. עד אז הוא היה חי, ועכשיו הוא מת. נכון? איך העולם מגיב לתחושה הזאת שהאלוהים נעלם? אז אומרים, לא רק שאלוהים מת, מישהו הרג אותו. מי הרג אותו? מרגישים שזה קשור באופן אינטואיטיבי בעם ישראל. הם הרגו אותו. הבנת? לכן המינות היא נגיד תולדה מתבקשת של שפלות האומה. או כמו שאומר הרב זצ"ל בספר אורות. בפסקה האחרונה של המלחמה. אז הוא אומר מילים יפות מאוד.
יש סכנה
מתמדת. רגע. בעמוד י"ז. אומר הרב. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, תרגום, כששכינה שורה, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת לקראת קודשה. כלומר, הנצרות הייתה בלתי אפשרית בזמן שהייתה השראת שכינה בישראל. כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע שחקים. בעולם החיים לא יופיעו כי אם נוגע הזערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. בסדר? מה שהוא אומר כאן. זה מובן. אם כן, המינות הייתה אפשרית בגלל המצב השפל מבחינה פוליטית. כן.
למרות
שהייתה שכינה? בגלל שלא הייתה שכינה.
אבל בית ראשון הייתה שכינה.
כן.
הייתה עבודה זרה.
עבודה זרה זה לא נצרות.
כן, אמרתי, עזוב, לא קרה.
עזוב נצרות, מה, זה בכלל לא אותו דבר. אין מה להשוות בכלל, אין מה לדבר. שום דבר, כלום, גורנישט, זרו. יפה, פשוט מאוד. הנצרות, זה עבודה זרה, מה זה? עבודה זרה זה כמו אדם שבוגד באשתו. אז במקום לעבוד את השם, הוא יוצא החוצה לעבוד אלוהים אחרים. מה זה הנצרות? זה עבודה זרה בשם היהדות. זה להכניס פנימה. ברור? את הזנות פנימה. בשם היהדות. וזה אכן הרבה יותר חמור, גם יותר חזק. הבנת? אז אין מה להשוות בכלל.
אבל בפועל, אם אתה לא...
זאת אומרת...
אתה מול נצרות?
לא, בימי בית ראשון, לא עלה על דעתו של שום יהודי עובד עבודה זרה, לחשוב שהשם לא שוכן בישראל.
כמו שעבדו עבדה זרה.
זה תאווה, זה מין יצר הרע. כן? הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל יש משחק כדורגל אחרי הצהריים. זה בערך ככה היה. בסדר? הוא עלה לתורה בבוקר. הוא עשה השכבה. אפילו הוא עשה מי שברך לקבוצה שלו. זה עבודה זרה של בית ראשון.
יש אלוהים?
כן.
ברגע
שהיא
מתנקה ספינה,
זה
יוכל
מישהו מוסלמי לא צריכים לתקן ברכה. בגלל שאתה לא יכול להגיד כל עצמת...
אתה שואל שאלה ששייכת לשיעורים הראשונים שלמדנו על התפילה, והיא, מאחר ואין לנו היום נביאים, אין לנו השראת שכינה, האם אנחנו יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא במילים שלנו? עד כאן שאלתך? תשובה? לא. אנחנו לא יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא במילים שלנו, כי אנחנו לא יודעים את סוד הנבואה ואת סוד התפילה. אבל, על גבי הנוסח של הנביאים, אנחנו יכולים להוסיף מיליוני ומיליארדי מילים שלנו. כלומר, אם יש לך שורש, אז אתה יכול לשתול ענף.
גם
אם זה לא בתפילה. כי כשרב נחמן הלך ליער להתבודד עם בוראו, הוא התפלל אל אותו אלוה שאליו הוא פנה בתפילה בבית הכנסת. בסדר? כלומר, רב נחמן לא שם את ההתבודדות במקום תפילת 18, אלא כתוספת לתפילת 18.
מה עם אותן הקדושות עשו?
אה?
שמו יד על המזוזה, לא ידעו לקרוא ולכתוב, ביקשו חופשי מהקדוש ברוך הוא.
עם אותנו הקדושות, שמו את היד על המזוזה, והתפללו לאותו אלוה שהבעלים שלהם מתפלל אליו, בבית הכנסת.
כן. בסדר? הם לא התפללו.
הם התפללו לאלוהם. בדיוק. זאת אומרת, הם מתפללות למי שבבית הכנסת מתפללים בנוסח התפילה שלו. מובן? זה הרחבה. כל פעם זה פשטות. כן. כן.
מה שאני מכיר עכשיו, זה לימוד גדול בשבילנו, מאוד גדול לעבודה, לפני התפילה, בת תפילה, ואחרי התפילה. שאין הקליפה נכנסת למקום חיסרון. אין קליפה נכנסת אלא למקום חיסרון. כשאנחנו דואגים רק להיות מלאים, אז הקליפה לא יכולה להיכנס בנו. הרב יכול רק לומר לנו המקור של הדבר?
המקור זה באורות המלחמה, פסקה יוד, עמוד יוד זי. זה לא? כן.
לא הבאתי בדיוק את הקשר. למה אלוהים מת אם האומה יסת ישפלה? אם האומה ישפלה, אלוהים חי, מעניש אותם,
ועובר לו
מה אחר.
זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, הרי קודם כל מה האשמה של הנצרות כלפי היהדות? שהיהודים הרגו את אלוהים, נכון? זה הטענה הראשונה. עכשיו, דבר נוסף, מה שאתה אומר שבעקבות כך, כביכול הקדוש ברוך הוא עובר לאומה אחרת, זה בדיוק מה שהנצרות טוענת. אבל המחשבה שהאלוה יכול להעביר את שכינתו לאומה אחרת, זה אפשרי לחשוב רק כשלא רואים את השכינה.
כשהשכינה...
זה ודאי, לא. כי אלוהים שאין לו השראת שכינה, זה אלוהים מת. זה הפך להיות איזה מושג ארטילאי. היום מדברים על אחווה בין דתות. אתה מכיר את זה? יש כנסים, אתה ואני נדבר ביחד, נאכל איזה ארוחה צמחונית, שתהיה לדעת כולם, ונדבר על שלום ואהבה. מכיר את הדברים האלה? למה זה אפשרי? כי כולם מסכימים, שכולם לא מבינים כלום. כלומר, כיוון שהאלוה איננו מתגלה, אז הוא הפך להיות מושג מופשט. כיוון שהוא מושג מופשט, ממילא ריק מתוכן, אז כל המילים הנאמרות על אותו המושג המופשט הן קשירות. או טמאות, באותה מידה.
כלומר, השראת השכינה זה רק כשיש נבואה.
בוודאי. הביטוי להשראת השכינה זה הנבואה. ברור. כן.
יש קשר לביטויים שהקדוש ברוך הוא... משתמשים
בהם במהלך ההיסטוריה,
שמתארים את המצב הזה, את המעבר הזה מחורבן בית שני, לבין ה...
האם יש מה?
האם יש משמעות בביטויים
שאנחנו מכנים
את
הקדוש ברוך הוא? ודאי, לכן לפי זה גם השמות שאנחנו מפנים כלפי האלוהות, הם משתנים לפי ההקשר הזה. למשל, היום אנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, שזה מושג פילוסופי. כן? הוא גם קדוש וגם ברוך, והוא אותו אחד. כלומר, הוא גם נבדל וגם מתגלה.
כן? בשכינה,
לא קראו לו הקדוש ברוך הוא. הנביאים לא הכירו את המילה הזאת בכלל. מה? מה? קראו לו אדוני, או אלוהים, או צבאות, או יה, או שדי. כל מיני שמות, נכון? היום, כשילד קורא בבית ספר, אלוהים והשם, אצלו זה אותו דבר. הוא לא מבין את ההבדל. וידבר אלוהים וידבר השם. אותו דבר. כן.
במה מתבטאת השכינה כביכול שעזבה את עם ישראל ולכה לנוצרים? מבחינתם, מה זה התבטא? מה הרגישו?
מה?
הנוצרים.
מה הרגישו הנוצרים?
עזב את עם ישראל באלה.
לא, 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 לא. הם מרגישים ריקות.
הם מרגישים ריקות?
כן, כביכול, האלוהות כבר איננה מתגלה.
אבל יש אותה, הם מאמינים בו?
הם מאמינים במה שהוא מת. הרי האלוה שלהם, הם מאמינים בגופה.
כן.
כן, זה משהו מדהים.
כן.
אין להאמין במת. אז זה אומר, לכן אין בנצרות תרבות של נבואה. זה נגמר. אף על פי שבאופן עקרוני הם לא מתנגדים לאפשרות של הנבואה בימינו, אבל הם אומרים דבר, והתיאולוגיה שלהם, אתה קצת מכיר תיאולוגיה נוצרית. כן, נסביר לך. הם אומרים, הדיבור נעשה בשר. אז אם הדיבור נהיה בשר, אז אין מה לשמוע יותר. הם חנקו את הנבואה. כן? מחנק הנבואה.
מה זה בשר?
עם. בשר, כן.
וזה יהיה
פה
קבור
קצת, אתה רואה שידוע? מה משנה?
ידוע
אבל? מה זה משנה איפה הוא קבור?
זה
נושא רחב. זה לא על רגל אחת. כן.
רגע, הוא אמר שאין להם השאלה שכינה בכלל, כאילו, כי יש איזשהו...
אז בימינו שכינה התחילה לחזור, לא?
התחילה.
יש מדינת ישראל, יש הרבה איזה.
אם יש איזה, כאילו, כמות מסוימת שיש השראת שכינה, אז למה אותם אנשים לא יודעים על מה מדברים?
אז מאז שהתחילה השכינה לחזור, אז גם השתנתה התיאולוגיה הנוצרית. זה מעניין. בשנת 1961, אני חושב, הייתה ועידת ותיקן השנייה. האפיפיור, יוחנן ה-23, החליט שהוא עושה ועידה שבה הוא אומר שהיהודים לא אשמים יותר ברצח האל. התעוררת אחרי 1900 שנה? מה קרה? עד אז מה חשבת? אלא כנראה שהם סברו. כלומר, כי הם פתאום הרגישו שזה הפסיק להיות נכון. כלומר, עד אז הם הרגישו שהשכינה מסולקת מן העולם, עכשיו התחילו להרגיש שהיא מתחילה לחזור לעולם. אז הם משנים את התיאולוגיה שלהם.
לא
חפשי
את הרוצח.
כן.
הברכה הזאת שעכשיו היא
רלוונטית
של המנשים, כי עכשיו
המינים
פה נפרדו מאיתנו.
אתה שואל האם הברכה הזאת היא רלוונטית, שהרי המינים כבר נפרדו מאיתנו. נאמר ככה, הברכה הזאת היא פונה, היא מדברת על כל מי שעונה להגדרה של המינים, שזה למשל כל מי שרודף את האומה, בחפץ ובפועל, לפי הגדרה של הרב קוק באגרותיו. דווקא יהודים. למשל, נתן לך דוגמה, מואמר קדאפי, שאימו יהודיה, והוא שונא את האומה בחפץ ובפועל. אז הוא בכלל אמינים. כן? אתה רוצה שעשות רשימה נוספת, רשימה ארוכה של... יש לי כמה אנשים שאתה רוצה, אפשר להכניס לתוך ההגדרה הזאת. לא מדובר כמובן במי ששונא דתיים. מי ששונא דתיים לא שונא את האומה, שונא רק את ה... את הדתי. אבל מי שיש לו שנאה לאומה באשר היא, וגם הוא רודף אותה בפועל, אז הוא בכלל המינים. המילה גם שונא את עצמו. נכון.
הוא חייב להיות יהודי.
זה בעיקרו נאמר על יהודים. כן, נכון. נכון. ודאי שאנחנו בדרך אגב גם מפעלים נגד אויבינו בדבר הזה, אבל המינים זה משהו שבא מבפנים. לכן הברכה הזאת היא כן רלוונטית. כן? נדמה לי שאני כבר אמרתי דבר כזה. כבר נשאלה השאלה פעם אחת. כן, מה אתה אומר?
שאומרים השכינה לא זזה הפעם מהכותל.
השכינה לא זזה מהכותל המערבי. מצד שני אומרים גלתה שכינה. נכון, מכאן אתה למד, מכאן אתה למד שהמושג שכינה הוא מושג גמיש. נכון? לא, באמת זה מושג גמיש. יש שכינה ואין שכינה. נו, אז איך זה? יש שכינה עילה, שכינה תיטאה. שכינתונת, שכינתונצ'יק וכו'. מה?
בינתיים יש חמין.
יש? חמין. למה?
שכינה.
לא, זה לא אותו דבר. זאת אומרת שכינה, שכינה זה בחטא. זה משהו אחר. שכינה זה בחף. אבל קשה לי להאמין שאתה עד כדי כך טועה לחשוב שהכוונה לחמין. כן. לכן נראה לי יותר שהתכוונת להלצה. נראה לי שאתה יותר התכוונת להלצה. אכן זאת הלצה נאה, נהניתי. חה, חה, חה. כן, בבקשה.
נכון
להגיד שזה מצער או מעצבן, המוטיב של השכל, כשהרב מולה נעלת,
מולה אצל, לומר את זה יותר פעם אחת, כביכול, זה לא חילוני וכולי, כאילו, לא צריך, כאילו, זה...
לא, כי אנשים יכולים
לטעות,
לכן אני...
זה בדיוק שמוטיפה את השכל, כאילו, זה שאנחנו יכולים לטעות, זה משגע, שמה זה אבא אמינו שבוכל לטעות? שבעצם...
אתה שואל איך יש אבא אמינות לטעות?
סביר וקסקסת, קושיות, שיש לה, ככל שיש להם יותר קושיות, מסביר הרבה שלג, זה גוף הסימן תרה, זה סימן תרה, אם הוא מתקבל, בסדר, אבל אם יש לו קושיות ולא, זה עצמו הסימן תרה, אז אנחנו רוצים להפוך את כל המגונים במוח להבין, שאם אני בא לקרב את חבר שלי, כמו
שבאת... בקיצור, רגע, יוסף, מה אתה רוצה להגיד, שאתה מתרגש?
לא, זה כל
היום. בסדר.
אבל לא, למה
אני צריך להגיד את זה? לא, מכון מיר, אני לא צריך להגיד את זה, אבל אני מדבר גם אל האינטרנט, אל העולם כולו. כן. שלום כבודו, מה ההבדל בדיוק בין הכל לטובה להכל טוב? זה לא הרעיון שהכל טוב, הוא פשוט, אנחנו לא מסוגלים לראות את זה כרגע. אין הכוונה לעבירות שאדם עושה, אלא לדברים שקורים לו. טוב, בן אדם, אני יודע, נפל עליו פטיש 30 קילו על האצבע של הרגל. אומרים לו, זה טוב. לא, זה רע.
לא, הרב, זה מוכן זה טוב.
חזל חולקים עליך, הם לא אומרים זה טוב, הם אומרים זה לטובה.
סליחה,
אני לא יודע בורא עולם, אני יודע חזל, אני אדם מאוד מצומצם. חזל אמרו, הכל לטובה. אם אמרו לטובה, סימן שזה לא טוב. יצא ממנו טוב, זה כמובן שיהיה טוב. אז זה רע.
לא, באותו עדי זה טוב, זה די אמת.
לא אעזור לך. שמעתי טענה שגם בימינו כל אדם עלי אדמות זוכה להתגלות פעם אחת לפחות בחייו. הוא חווה חוויה ודאית של מצב שהשם עונה לפני לפנייה שלו. ובאמת מדי פעם שומעים על מצב כזה. זה נכון? מה המקור לזה? יש דברים כאלה. כן, יש דברים כאלה. הלאה. תודה רבה. מה המקור? במציאות. ברוך תהיה, יעבדוך עמים. כן. אז אם כך, אנחנו חוזרים פה לנושא של המינות. כן, אז הברכה הזאת, כפי שאמרנו, היה לה מקום כבר מקודם. יש בגמרא, שלמשל שואלים, מה המקור ל-18 ברכות שבתפילת 18? אומרים, זה כנגד 18 אזכרות שבקריאת שמע. כן? יש 18 מקומות בקריאת שמה, ששם מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. או שם השם, או שם אלוהים, או אלוהיכם, כתוב 18 פעמים. שואלת הגמרא, ומה עם ברכת המינים? עונה כנגד אחד. שגם אחד זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כי הרי המינות פוגעת באחדות, היא טוענת לשילוש. אז ברגע שהיא טוענת לשילוש, אז היא כבר לא באחדות. ואם כן, רואים ששם אחד, מצד אחד זה שמו של הקדוש ברוך הוא, מצד שני זה לא הזכרה. אז זה כאילו שמראש הכינו את האפשרות. אני אסביר גם איך זה קשור למספר 19, אבל לפני כן. אם הנוצרים לא מאמינים כבר בנבואה, מדוע ייחסו לז'אן דארק שמיעת קולות משמיים וכדומה? אני לא אמרתי שהם לא מאמינים בנבואה. אני רק אמרתי שאצלם הנבואה נחנקה. כי מאחר וכל היחס שלהם אל האלוהות הפך מיחס אל הדיבור ליחס אל הבשר, אז הדיבור הפך להיות חסר משמעות. הם חנקו את הנבואה, לא ביטלו אותה באופן מוחלט מבחינתם. מה שאין כן, באסלאם שזה יותר חריף, זה נכון. כן. כן.
אני קצת לא סגור על עצמי. בהתחלה רב אמר שהנצרות זה בעצם טשטוש של הזהות הלאומית של עם ישראל בעצם.
נכון.
ועכשיו אמר שזה פגיעה בעצם בייחוד השם.
זה אותו דבר. כלומר, הפגיעה באחדות של האומה, או בסולידריות הלאומית, זה גם פגיעה באלוהי ישראל. ולכן, הם תופסים אותו בצורה מפוצלת. במקום אחד, שלוש.
זה בעצם מין סעיף כזה, זאת אומרת, פגיעה בזהות
ה... זה הולך ביחד. השם הוא אלוהי ישראל. אז אם אתה מפריד את ישראל, אתה מפריד את האלוהות. כשהשכינה הייתה בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא התגלה אל העולם כולו דרך ישראל. לכן כולם ידעו שאלוהי ישראל הוא רלוונטי לעולם כולו. אז זה אלוהי ישראל. זה בדיוק העניין. והדבר הזה השתנה, ונתפצלה ההכרה האלוהית, ולכן הם הגיעו למצב של אמונת השילוש. בסדר? כן. מה? מה זה השילוש? מה, אתה לא למדת נצרות? מה אתה יודע? מה, רק יהדות? כן. השילוש, הם טוענים שהאלוהים עשוי משלוש זהויות. מורכב משלוש. האב, הבן ורוח הקודש. האב, מבחינתם, זה בורא העולם, הבן זה ישו, ורוח הקודש זה מה שהתגלה לנביאים, אבל זה אותו אחד. ואנחנו ברוך השם פטורים מהדברים האלה, כי אנחנו מאמינים בדברי הרב קוק האב והרב קוק הבן והרוח של תלמידיו. כן, אנחנו לא שם מתפצלים לכל הכיוונים. הוא שאל על מרים, אתה שואל על ז'נדר, אמרנו יאללה, כמה כבר אפשר? אתם רוצים שיעור בתיאולוגיה נוצרית? בבקשה, נעשה שבוע נצרות במכון מאיר. נלמד. מה? נביא לכאן כומר, אחד קתולי, אחד אורתודוקסי, אחד פרוטסטנטי, משהו כזה שיהיה מעניין. כן. מתאים, מה? כן, שלושה. אתה לא אפשר להביא הכל, כן. כן, אבל אז זה כבר לא יהיה מכון ללימודי היהדות בישראל. זה יהיה משהו אחר. טוב. אז אני רוצה לחזור לנושא. יש בתפילה 19 ברכות. מה זה הסיפור הזה 19 או 18? 18 זה כמה אם מפרקים לגורמים? זה 9 כפול 2, נכון? 9 כפול 2. כלומר, יש 9 ועוד 9, זה יוצא 18. שאלה, בכמה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? 10 מאמרות, נכון? אז יש 10 מאמרות שבהם הוא פונה אלינו, ו10 מאמרות שאנחנו פונים אליו. אז כמה ברכות צריכות להיות ב-18? 20? צריך 20 ברכות, נכון? משום מה יש רק 18. פשוט מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אומר את המאמרות, איפה הם מופיעים המאמרות האלה? איפה מצאתם את המאמרות האלה? בתורה, נכון? מה הראשון?
בראשית.
מה השני? ויאמר אלוהים. מה השלישי? ויאמר אלוהים. ערבי? ויאמר אלוהים. כלומר, יש 9 שכתוב בהם ויאמר אלוהים, הראשון בראשית. מדוע לא כתוב בהתחלה ויאמר אלוהים? למה המאמר הראשון מופיע בצורה סתומה? לא יודעים? אני אגיד לכם. כי אין לו עם מי לדבר. ויאמר זה לומר למישהו. מה? זה נכון. אז לכן, כשאין עם מי לומר, אז לכן אפשר לכתוב ויאמר. לכן בראשית. זה מאמר כלפי עצמו. לכן, מה? בויאמר אלוהים יאור, הוא דיבר עם הראשית. בראשית, ברא אלוהים. אומר המהר"ל, הוא ברא את הראשית. אחר כך, הוא שוב השפיע על הראשית. לכן ויאמר אלוהים לראשית יאור.
זאת אומרת, העשייה שאנחנו מבינים זה אמיר, זה בעצם מאמר של הקדוש.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני רק אומר פשוט דבר, אני אומר דבר, אני יש קטן להבין, קצת. כן. ויאמר אלוהים, הוא אמר למישהו, למי הוא אמר? לראשית. זהו, פשוט. לכן, לנו יש, מתוך 10 מאמרות, רק 9 נגלים. הראשון לא גלוי. לכן, כל היחס של הנבואה והתפילה הוא 9 ועוד 9. 9 ועוד 9 זה יוצא 18. אז מה זה אמינות? זה הפגיעה בבראשית. לכן יש ברכה 19 שהיא אפשרית. כשיש פגיעה בייחוד, אז מופיעה ברכת המינים. לכן יש 19 ברכות.
שזה אנחנו אומרים אליו או שאומרים
אליו? לכן אנחנו פונים אליו. גם בכוונותיהם של חכמי הקבלה, אתם יודעים, יש בסידורים במיוחד של עדות המזרח. בכל ברכה וברכה, המדפיסים של הסידורים של עדות המזרח הוסיפו ניקוד לשם הוויה. שמתם לב לזה? כן, פעם בפתח, פעם בסגול, פעם בצרה, פעם בקובוץ, כל מיני כאלה, נכון? זה כנגד מה? כנגד ספירות. כן, המאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש רק מקום אחד שבו יש קמץ, זה בברכת המינים. כי הקמץ הוא מכוון כנגד הכתר שהוא המאמר הראשון. בסדר? אז שם הוויה בקמץ זה רק בברכת המינים בסידורים של עדות המזרח. תן מי שעוד זה. כן.
כשאמרים
שהוא דיבר לראשית, מה? זה הכתר, כן. מה אתה אומר?
הוא דיבר לראשית, הכוונה זה הוא דיבר ליש מהעין?
הוא דיבר אל העין.
הוא דיבר לעין.
מה הכוונה שברא זה כנגד הראשית?
כי זה בדיוק העניין, במה פוגעת הנצרות? בראשית. לכן שמה יש אפשרות של ברכה 19, זה פרדוקסלי, 9 פונות אלינו, 10 בחזרה. כן? כשצריך לטפל במינות. אז שם יש קמץ, תשימו את זה. כן, עכשיו, בואו נחזור ל... מה אתה רוצה?
למה אנחנו קוראים לזה ברכת 18?
קוראים לזה ברכת 18, כי זה השם המקורי של הברכה, של התפילה.
אם
נוספים
לזה...
אה?
אם נוספים לזה עוד ברכה,
אם לא
צריך לשנות את השם?
אם נוספנו לזה עוד ברכה, האם לא צריך לשנות את השם? נאמר שכן. אגיד שכן. נו, אז מה? לא שינו. מה זה משנה? תשמע, היהודים הם שמרנים. אז לא משנים שום דבר. יש כל מיני דברים שמשנים, אבל... ואף על פי כן. מה? תפילת עמידה. 18. נכון. אף אחד לא קורא לזה ברכת שעה. תפילה, נכון. אגב, יש יום אחד, יש בכל זאת מצבים שכן אומרים 20 ברכות. מתי? בצום. 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 כן, מוסיפים עוד ברכה בין גואל לרופא. נכון? העונה לעמו ישראל בעת צרה, הוא העונה ביום צרה, הוא העונה בעת צרה, לא משנה. כן? אז זאת אומרת שיש ברכה 20, גם כן, קיימת. נכון? בתענית, הקדוש ברוך הוא עונה בכל מקרה. אז גם מה שלא מתגלה, מתגלה. אז זה 20, כן.
מה? נראה לי, זה לא נהיה ככה פרדוקסלית, נראה לי דווקא הדבר הטבעי, מכיוון שתשע מלמעלה למטה, אז לכאורה תשע כנגד, ואנחנו באים לבוא על הבורא, אבל עוד נ"ב, כי בעצם אנחנו תלויים בו ולא באנו, ולכן אני בא פתאום, אתה בן נתון לבך, דרב נ"ב, מוסיף את ה-19, את ה...
בסדר.
נראה טבעי, כי זה לא...
אוקיי, מקבל. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו בהבנת ברכת המינים. קביעת הברכה נעשתה על ידי רבן גמליאל שפנה אל החכמים ואמר מי יוכל לתקן את ברכת המינים. נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן. ושמואל הקטן הוא זה שתיקן את ברכת המינים. נשאלת השאלה למה היה קושי ולמה דווקא שמואל הקטן. הקושי היה כפול לפי המפרשים. הקושי האחד הוא איך אפשר לתקן ברכה כשאין יותר נביאים? הרי הברכות נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה 100%. אבל עכשיו אין לנו אנשי כנסת הגדולה, אין לנו נביאים, אז איך אתה יכול לתקן ברכה? איפה רוח הקודש פה? זו הייתה הקושיה הראשונה. הקושיה השנייה הייתה, וזה קושי הרבה יותר בעייתי. לא, הבעיה הייתה הרבה יותר עמוקה. כי זאת ברכה של כללה. ברכה של שנאה. וכאשר אתה בא לתקן ברכה של שנאה, אתה צריך שהכוונה שלך תהיה כזאת שתכוון את הברכה ביסודה רק כלפי אלה שראויים לשנאה הזאת. ואם יש לאדם קצת שנאה בלב, הוא עלול להכניס, והוא יתקן את הברכה, הוא יכניס בכוונת הברכה מי שלא צריך להיכנס בה. למשל את השכן שלו. או את מס הכנסה. או את החילונים, או לא יודע מה, הוא יכניס שם את החברותה שלו אולי, אולי את עצמו. כלומר, אם יש לו שנאה בלב, הוא עלול להכניס בתוך הברכה כל מיני כאלה שלא צריכים להיכנס. עכשיו אני צריך לגלות משהו לא נעים. החכמים בימי בית שני, מה היה החיסרון שלהם?
שנאת חינם.
כלומר, צריך להבין, הרקע של הנצרות שדיברה הרבה על אהבה וכו', זה בגלל שישו, הוא שם את האצבע, נקודה שהייתה בעייתית באומה. הייתה בעיה של שנאה. ולכן הוא דיבר על האהבה, זה היה הנשק שלו. כן? בשם האהבה הזאת שהוא דיבר עליה, נעשתה עוד יותר שנאה בעולם. כן? מיליונים, מאות מיליונים של אנשים סבלו מהאהבה הזאת. כן? אבל צריך להבין שזה התחיל בנקודה הזאת. עכשיו חכמים חיפשו מישהו שאין לו שנאה. כדי שהוא יוכל לתקן את הברכה. ומצאו את שמואל הקטן. שמואל הקטן היו לו שתי בחינות. א', הוא היה קצת נביא. כלומר, הוא היה השריד האחרון של הרוח הנבואית בישראל. איך יודעים את זה? בגמרא, במסכת סנהדרין, מסופר על נבואות של שמואל הקטן בשעת פטירתו. שהוא ניבא את מרד בר כוכבא ואת הריגת רבי עקיבא וכו'. כן? כלומר, הוא אמר, זה עתיד להיות. בשעת פטירתו, רוח הקודש נמצאה בו, והיה פה משהו מעניין הנבואה. לכן היו גם קוראים לו שמואל הקטן, שהוא קטן משמואל הרמתי. שמואל הרמתי, אחד מגדולי הנביאים. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא היה ריק משנאה. הרי איך אנחנו יודעים? כתוב במסכת אבות. שמואל הקטן אומר, בן פול אויבך אל תשמח, וביקשה לו אל יגל ליבך. פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. עכשיו, מה זה המילים האלה של שמואל הקטן? פסוק. זה פסוק בספר משלי. פשוט, שמואל הקטן אומר, פסוק במשלי. מה הרווחת? מה, אני לא יודע לקרוא את משלי לבד? אלא הכוונה ששמואל הקטן, מה שהוא אומר זה הפסוק הזה במשלי. כלומר, אתה שואל את שמואל הקטן, מי אתה? אני, בן פול אויבך, אל תשמח, וקשתו, אל יגל ליבך. כל כולו אהבה לגמרי, מרגלה בפומי. לכן כשבמשנה אומרים הוא היה אומר, הכוונה הוא היה מה שהוא אומר. הוא היה הדבר הזה, הוא לא היה הפרש בינו לבין מה שהוא אומר. אז הוא אומר, בין פה להבחל תשמע. אז אדם כזה שהוא מלא אהבה ללא שיעור, הוא יכול לתקן את ברכת המינים ולכוון בה בדיוק כלפי מי שצריך ולא יותר מזה.
מובן? אה?
יש בו יותר מדי אהבה. אין דבר כזה יותר מדי אהבה. אהבה אין לה גבול. אז זהו, פה אני שונא מישהו מרוב אהבה. כלומר, אני שונא אותו כי האהבה דורשת את השנאה הזאת. כי אם אני אוהב את תיקון העולם, אני אוהב כל בריאה, אז אני מוכרח לבקש את חורבנם של המינים מרוב אהבה. זה עצמו תיקונם. אה? אני אוהב גם את המינים, כשאני שונא אותם. זה עבודה לא פשוטה, אבל זה הבחנה כזאת. זאת אומרת, כשלמשל, להבדיל, אתה לוקח אנטיביוטיקה כדי להשמיד את החיידקים, אתה אוהב את החיידקים או לא? התשובה היא, כן, אתה אוהב אותם. אתה אוהב אותם ואתה יודע שתיקונם ותכליתם הוא לכלות. Okay? יש על זה ראייה, יש גמרא שמספרת על אחד החכמים שניסה, היה לו שכן מהמינים שעשה לו צרות. אז הוא אמר, טוב, יש פתרון. הרי כתוב בגמרא שיש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. והרגע הזה הוא הרגע שבלעם היה יודע לחשב אותו כדי לחלות את עם ישראל. הוא חיכה לרגע הזה כדי להגיד במילה אחת, כלם, והיה גומר את עם ישראל. רק שבאותו יום הקדוש ברוך הוא לא כעס. ואיך יודעים מהו הרגע? זה פשוט מאוד. זה לקראת הבוקר, אתה צריך לקחת תרנגול, ולשים לב כשהקרבולת שלו נהיית לבנה. את הגמרא, זה הרבה פעמים קורה שהקרבולת של התרנגול נהיית לבנה. את הגמרא, כן, אבל תמיד נשאר כמה חוטים אדומים. אבל יש איזה רגע אחד ביום שאין שם שום אודם, כולו לבן, זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. אז מה עשה אותו המורה, שהיה לו שם איזה שכן נוצרי שעשה לו כל מיני צרות? הוא קשר תרנגול למיטה שלו, והוא חיכה. ככה מסתכל, 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 מרגיע הרגע, נרדם. אומרת הגמרא, מכאן שאין זה דרך ארץ לעשות כן, אפילו כלפי מינים. אז זה, זה מוזר. אתה מתפלל על המינים שהם יובדו. מצד שני, אתה עושה פעולה ישירה? לא, זה לא.
אתם רואים לו את הסולם מהבאר, זה לא פעולה ישירה?
לא, זה בדיוק ההבדל.
מה? לא.
לא, זה יש פעולה עקיבה, יש פעולה ישירה. כנראה שהסיפור הזה שמה עם הקרבולת, זה כזה ישיר על המקום הורג אותו. אז זה, לכן הגמרא אומרת לא לעשות את זה.
להטביע אותו במקווה, זה לא על המקום?
להטביע במקווה? לא, זה לא אותו דבר.
מה לא? אלה שלא מעלים אותם במקווה.
זה נאמר על המוסרים. המוסרים זה משהו אחר, זה עונש מוות. למוסר מגיע עונש מוות. זה משהו אחר. כן.
למינים לא היו מרימים את הסולם?
להוריד את הסולם זה משהו אחר. אבל להרוג בפועל אתה לא יכול. לכן, זה, לא, כלומר, מה הדבר הזה בא לומר? זה לא סתם. זה בא לומר שגם כאשר יש שנאה, ואפילו תפילה של שנאה, אנחנו יודעים גם שיש כוונה אלוהית מאחורי כל זה. כן, הרי הרמב״ם אומר, דווקא הרמב״ם מאוד מפתיע בזה. הרמב״ם שואל, למה יש נצרות בעולם? איך שואל הרמב״ם ב... הלכות מלאכים, במעדורה הלא מצונזרת. כן, הרמב״ם שואל, למה יש נצרות בעולם? מה הוא עונה? זה מקדם את המשיח. איך זה מקדם את המשיח? זה מרגיל את האנושות למושגים תנכיים. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לזה להתפשט, כדי שדברי הנביאים יתפשטו בעולם, כך שכאשר יתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, העולם יבין על מה אנחנו מדברים בכלל. איך הוא אומר? נכון? זאת אומרת, אתה בפועל נלחם, והקדוש ברוך הוא עושה את העבודה שלו גם. יש גם זה וגם זה. כן. מצאנו ענווה פסולה, כמו של רבי זכריה בן אבקולס. לפיכך, גם במידת האהבה, תיתכן הפרזה מקלקלת. נו, זה בכלל אותו דבר. לאהבה אין גבול, ומכיוון שאין גבול לאהבה, לכן היא צריכה גם ביטויים מעשיים של שנאה. אבל השנאה היא לא באה בגלל שהגבלתי את האהבה, אלא לפעמים השנאה היא המימוש היותר מעמיק והיותר רציני של האהבה. אהבה שאיננה מסוגלת להעניש, אהבה שאיננה מסוגלת גם לחסל לפעמים, זאת לא אהבה אמיתית, זה שנאה. אם אתה תגיד לאדם, תשמע, אתה חולה מאוד, אבל אנחנו לא ניתן לך אנטיביוטיקה, כי צריך לרחם על החיידקים המסכנים שהורגים אותך, זה רשעות, זה לא אהבה. אז מפני האהבה ניתן לו אנטיביוטיקה שתהרוג את החיידקים המסכנים, שאני כולי, כולי רחמים עליהם. כן, כן.
השנאה
זה לא ההפך של האהבה? זה תלוי, באיזה מובן אתה מבין את זה. כן? אבל השנאה יכולה להיות הביטוי של האהבה. כן. אני אספר לך סיפור. היה יהודי אחד, רב אריה לוין, נפטר לפני 40 שנה. היה תלמיד חכם עצום, אדם, כל כולו אהבה. תלמיד חכם גדול, מתלמידי הרב קוק. והמקצוע שלו היה מלמד תינוקות. הוא היה מלמד בתלמוד תורה של עץ חיים. ופעם אחת היה איזה ילד שעשה איזה משהו ממש לא בסדר. בא אליו רב אריה לוין, מרים את היד כדי לתת לו סטירה, ומשאיר את היד באוויר, מחזיר אותה ולא עושה כלום, יוצא החוצה. אחרי כמה דקות רב אריה לוין נכנס בחזרה, מרים את היד, עוד פעם מוריד אותה, יוצא החוצה. פעם השלישית, רב אריה לוין נכנס, מרים את היד, נותן לו סטירה מצלצלת, וואלה, חבחת סטירה. והילד הרגיש שהייתה כל כך הרבה אהבה בסתירה הזאת, שזה שינה את כל דרכו לטובה. אז מה היה הפשר של שתי הפעמים הראשונות? שרב אריה הרגיש שהוא לא לגמרי אוהב כשהוא נותן את הסתירה. משהו הרגיז אותו, יצבן אותו בילד הזה. מצב כזה אפשר לתת סתירה, כי אם אתה נותן, אתה מקלקל. צריך לחכות שאני אהיה מלא אהבה ואז אני אתן לו. בסדר? בבקשה.
אמרת שהרמב״ם אומר שזה מקדם את המשיח, הנצרות, ושזה מרגיל את העולם למושגים תנכיים. אז השאלה שלי, האם זה בפועל מקדם, עצם ההוויה שלהם מקדמת את המשיח, או שבעצם זה התחשבות באומות, שיהיה להם שלא יהיו בשוק? שיש, אני רואה הבדל בין השניים.
אני מבין. אפשר להסתכל ככה, זה עניין של שיפוט. יש כמה הסתכלויות. האם הנצרות בפועל קידמה משהו או לא קידמה? זה מה שאתה שואל.
האם יש להם תפקיד בביאת המשיח?
אני מבין, יש עמדות שונות בעולם הרבני כלפי זה. יש כאלה שאומרים ככה, יש כאלה שאומרים ככה. אז לא ניכנס להכרעה בדבר הזה.
עכשיו בקשר לשאמרת לאהבה אין גבול, אני מנסה לקשר את זה לשיעור אחר שאמרת שחסד יש גבול, לאהבה יש גבול, לצד השני לדין.
החסד והדין יש להם גבולות. לאהבה אין גבול. כי האהבה היא הכוונה הפנימית שעומדת ביסוד כל ההנהגות.
חסד זה לא קשור לאהבה?
לא, חסד זאת הנהגה. חסד הכוונה ויתור. ולוויתור יש גבול. אבל האהבה אין לה גבול.
אין מדינה לאהבה, יש שיר כזה.
אין מדינה?
לאהבה.
לאהבה? כן. אני לא יודע, אני לא עומד רק תורה, אני לא יודע.
חסד זאת הנהגה.
כן, בדיוק.
ואהבה זה...
זה הכרה פנימית, כן. בבקשה, יש דיון אצל גדולי ישראל, האם יש תארים חיוביים לאלוהות? כן, הרמב״ם אומר, אין תואר חיובי לקדוש ברוך הוא, הכל דרך השלילה. אתה לא יכול לדעת על הקדוש ברוך הוא מי הוא, אתה יכול רק לדעת מה הוא לא. בסדר? אבל אחד מגדולי ישראל, רבי חיזאי קרסקס, שני דורות לפני גירוש ספרד, בספרו אור השם, אומר שיש תואר חיובי לאלוהות. האהבה. מעניין. כן.
לפני מהמדי, דיברנו על הבקטה מי למעלה פה, ואחד מהאדמות הייתה שהם מוסרים, יש כיום בבני ברק מי שמויסר או משהו כזה, אז נגיד לקורות או משהו כזה פה בארץ, אז זה גם כן בכלל בשביל האמנים. אז הרב יכול לומר אם זה שטויות ולבנים, אבל לא?
אבל עדן, דין מוסר, צריך לבדוק. אתה שואל מה הגדרות ההלכתיות של דין מוסר.
לא, כי לפני שנייה, שבודדים כמו קדאפי וכו', יש פה...
הבנתי, אז אתה שואל מה ההגדרה ההלכתית של מוסר. עד איפה זה מתפשט, נכון? מה ההגדרה המדויקת? בסדר, אז יש בזה דעות שונות. מה זה משנה כעת? יש גם דין רודף? כן, יש כל מיני. זה עשה קצת בלגן בשנים האחרונות, הסיפור הזה. טוב. מה?
שאלה. לפני איזה 10 דקות, אחרי שאמרת שחכמי בית שני היה עליהם, נגיד, שנאת חינם, אז זה, לכן שמואל הקטן היה יוצא דופן במקרה. אז אחר כך הוספת עוד משפט, נתת דוגמה על האיש אחריו והנוצרים הולכים, איך שזה גרם למוות.
כן, אני אמרתי שהאהבה שישו דבר עליה, היא גרמה לשפיכות דמים גדולה בעולם.
ואיך אתה מקשר את זה
לתקופה? לא, אני לא מקשר את זה לתקופה, אני אומר את זה כעובדה, כלומר שלא נתעז. זאת אומרת, זה שהייתה ביקורת חברתית של ישו כלפי הממסד, הוא אמר, אתם אין בכם אהבה, יכול להיות שהוא עלה על איזה נקודה, ודאי שהוא הגדיל אותה מעבר לכל פרופורציה, וגם הוא עצמו היה אדם מקולקל, אז זה גם כן לא עזר לו הרבה. אבל אני רק אומר שמה שעל יסוד זה הוא רצה לבנות דת של אהבה, אנחנו רואים מה היו התוצאות של האהבה הזאת.
כלומר שזה קשה מאוד.
שתי מלחמות עולם, זה בכל זאת מהווה מינוס.
כלומר שזה כמעט בלתי אפשרי לבנות דת על בסיס כזה?
לא, אפשר לבנות דת על בסיס של אהבה, אבל שישאלו אותנו איך עושים את זה, אנחנו נסביר להם.
כלומר שהוא היה משלנו,
כן? הוא היה משלנו, לא בדיוק. הוא היה נגד הסנהדרין, לא בכדי. כן? הוא לעג לדברי חכמים, זה עיקר הבעיה שלו. לעג לדברי חכמים. כן, אז זה היסוד ההיסטורי של ברכת המינים. עכשיו לגבי הנוסח של הברכה, אז רק נגיד איזה הערה קטנה, זאת הברכה שנוסחאותיה רבות מאוד, בגלל הצנזורה ההיסטורית, אז יש כל מיני גרסאות לברכה הזאת, היא הכי משובשת מכולן. אבל יש לנו מכתב יד של הגניזה הקהירית, נמצא נוסח קדום של הברכה הזאת, ושם הביטוי היה, ולמשומדים אל תהי תקווה, וכל הנוצרים כרגע יובדו. כך היה הביטוי המקורי. לא, אצל התימנים גם כן זה. לא, אצל התימנים נשאר הביטוי משומדים, אבל נוצרים לא כתוב. כלומר, זה היה שריד של הנוסח של התקופה שעדיין הקט של המינים הייתה קיימת. אבל...
ולמשומדים אל תהי תקווה והנוצרים כרגע
יובדו. וכל הנוצרים, כן. ככה כתוב, זה הנוסח הקדום, אבל אף אחד היום לא נוהג בו. עד כאן להיום, שלום. שנה טובה.
מה השם של הרב מקרסקס?
מה? רבי חסדאי קרסקס.
הוא חי בספרד?
הוא היה בספרד, כן. שני דורות לפני הגירוש. כתב ספר אור השם. אחד מהספרים החשובים, לא רק ביהדות, אלא בפילוסופיה העולמית בכלל.